ראיתי בפעם הקודמת איך מתוך מה שרב צודק כותב על דברי רב מאיר עולה לנו קצת הסבר ביסודות האידיאולוגיים שבהתמודדות הזאת בין רב מאיר לרבן גמליאל, כדי להוציא מן הלב של התפיסה הילדותית החיצונית הזאת כאילו בעיות של בנות ימינו, זמניות כאלה, קח קצת כבוד, תן קצת כבוד, מה יש של שני יהודים מצומצמי מוח באיזה עיירה נידחת. כך, כך זה, מי שלא לא יודע עם מי יש לו עסק. אבל מתוך מה שרב צודק כותב על אישיותו של רב מאיר, אנחנו מנסים להבין קצת עמוק יותר. בקטע שלפנינו מתברר שרב מאיר ורב שמעון בן גמליאל הם מטופלים אצל רב צודק גם בצורה ישירה, והוא עושה את זה גם בדבר שתמוה בעיניי, שכמעט ולא מצאתי מישהו אחר שעושה את זה. הרי הסיפור הזה של התקרית של רב שמעון בן גמליאל עם רב מאיר היה לו תקדים אצל אביו של רב שמעון בן גמליאל, כמעט שווה במרכיבים. זה תופס פיקוד וזה תופס פיקוד, זה בזמן משבר לאומה וזה בזמן משבר לאומה, זה מנסה לשקם וזה מנסה לשקם, המריבות גם הם על אותו דבר, וגם הבעלי מחלוקת כביכול גם הם באותו הסוג. כאן הקליבר הנמרץ של רבי יהושע, וכאן רב מאיר שבעלי הדבר, גם רבן גמליאל וגם רב שמעון גמליאל מודים בעליונותם. ולו יצויר שאנחנו צריכים לדון לא מבחינה פנימית אלא מבחינה ספרותית על מה שקוראים בלשון החיצונים על מוטיב האגדה שבדבר, אז זה יכול להיות מעלה ומעניין ולראות איך שני הדברים האלה הם יש להם איזו הקבלה, וזו הקבלה מאוד מעניינת. זאת אומרת, אם הציור היה צריך להיות ספרותי בלבד, אז לא יצא שהיה פה לוח והיה צריך לכתוב, אז היינו כותבים רבן גמליאל דיבנה ורבי יהושע, רב שמעון בן גמליאל ורב מאיר, ויכולים להראות איך יסודות מתחילים, וכמובן, ואם היינו עוד יותר תכסיסנים, אז היינו עושים בשני צבעי גיר, צבע אחד היינו עושים את הצד השמה, וצד אחד את הצד השונה, ואפשר היה לראות בצורה יפה מאוד איך גם מבחינה ספרותית סיפורית יש לפנינו איזה מהדורה נוספת, אבל עם שינויים מעניינים וחשובים מאוד. אז כאמור, פלא בעיניי שבין הראשונים ובין האחרונים שעסקו בסיפור הזה של רב שמעון בן גמליאל ורב מאיר, כמעט ולא נמצא מי שייצור את העימות הזה, מי שייצור, הרי יש לפנינו מהדורה באטרה. מדברי רב צודק, כדרכו האנליטית, עולים דברים מופלאים, מבלי שהוא בצורה מודרנית ניסח את זה, אבל מי שיש לו חוש מודרני יכול מתוך דברי רב צודק לבנות ממש מערכה כזאת ולראות איך זה לעומת זה, ובאיזה לשונות ובאיזה מוטיבים ובאיזה יסודות חז"ל הבליטו את השוני בין שני הדברים. אלא שאצל רב צודק כמובן העסק הזה הולך בהיקף עצום. כבר דיברנו כמה פעמים אם מותר לנו להבחן, על החוש ההיסטורי או לנטייה ההיסטורית שיש לרב צודק, והוא עסק בנושא שהוא עמד בו, אבל אגב היסוד הזה התבררו על הדברים הנפלאים האלה. נודע. כי הבנים מבררים האבות. וכמו ששמעתי, כי בבנים נגלה מעמקי לב האבות והנעלמות שבהם. אז זה סתם יסוד גדול בפני עצמו. אם נדבר בלשון פסיכואנליטית מודרנית, אדם פועל ואדם יוצר לעתים קרובות מבלי שהוא מודע לדברים שהוא יוצר. למה הוא עושה את זה? מה המניעים שלו? על ידי התבוננות או על ידי איזה הכוונה, אז עולה מתוך הנבחים, פתאום הוא מרגיש את עצמו. כבר דיברנו שמבחינה זאת רב ישראל מסלנט הקדים את פרויד. כשרב ישראל מסלנט אמר, אני נוסע ממ"ל לברלין לומר שיחה כדי לעורר, ונדמה לי פשוט מפני שאני רוצה לעורר, אני רוצה להביא לידי יראת שמיים, הכל רק דברים טובים. ומי יודע, הוא אומר, אם מה שעיני אותי לנסוע את המרחק הזה לומר את השיחה, זאת לא העובדה שבפעם הקודמת כשהייתי בברלין ועברתי על יד חלון רבה, אז ראיתי שם פרסור. פרסור זה מטריה. ראיתי שם איזה מטריה שבליבי חשבתי שזה מתאים, מטריה עם מגולפת מסתום, עם ידית מכובדת, המטריה, כי אחרת אפשר לפתור מטריה גם במקום אחר. אז חשבתי בליבי, אני אזדמן לברלין, אז אני אקנה את הפרסור הזה. אז מי נשכח הדבר מני? אני נוסע לשם שמיים, אני נוסע להרביץ שיחה, אני נוסע להרביץ תורה, אבל בליבי מתיילד, הגבורכן, אחרי זה, למחרת, אני קנית את הפרסור. זוהי הרי דוגמה קלאסית שבקלאסית לניתוח פסיכואנליטי. אז כשרב ישראל כתב שם באיגרת המוסר על כוחות הכהים של האדם, זה הנה, זהו, זה ממש. אלא מה? אז רב ישראל לשיטתו אמר, צריך אדם להיות בעל מוסר, וצריך אדם להיפגש עם עצמו, ולנתח את עצמו, ולנסות לחשוף מהם המניעים המפעילים אותו. כיוון שאין לנו הרבה בעלי מוסר, ומכיוון שאין בני אדם שנפגשים עם עצמם, אז הם שוחים לעצמם מין מרגושר כזה, הם שוחים לעצמם פסיכיאטר כזה, שהוא באמצעות המילים, באמצעות השאלות, הוא יעלה ויגרום לאיזה שזה יצוף משהו ששם מסתתר, ועל ידי שאלות תכוון ועל ידי כל מיני איתותים הוא גורם לאדם שהוא בעצמו יגלה מהם הדברים האלה. אז רב צודק הלך עוד צעד יותר עמוק, והוא אמר, יש לעתים שהבנים, זאת אומרת, יש פעילות שנעשית אולי בדרגה של האבא, אבל האבא עצמו עוד לא יודע מאיפה זה יצוף. אבא כבר יעלה מן העולם, או הוא כבר יפסיק לפעול. אבל מה? איזה פעילות של הבן שבאה מכוח האב, היא תגלה מה היה המניע של האב. אז נוסף ליסוד הפסיכואנליטי שבדבר, יש פה את היסוד התורשתי. זאת אומרת שמעשים ופעילויות שהאב עושה, הם יתבררו לנו במחשבה רטרואקטיבית איך זה הגיע לדבר הזה. כי אתה יכול לראות מה שאומרים בצורה כל כך עממית ואמיתית, התפוח לא נופל רחוק מן העץ. אז אם אני רוצה לדעת משהו על העץ, אני מסתכל בתפוח. אז לצורך זה אני צריך להתבונן בתפוח. אני חוזר, נודע כי הבנים מבררים האבות, וכמו ששמעתי, וזה יש לנו כלל, זה רמוס פה בהערה אחת, כל מקום שכתוב בכתבי רב צודק, כמו ששמעתי, הכוונה משהו שמע באיש ביצה. זאת אומרת, משהו שמע אצל הרבי שלו, ובכתבי האיש ביצה עצמו זה לא נשתמר, אבל כאן זה מסורות בעל פה כי בבנים נגלה מעמקי לב האבות והנעלמות שבהם. ונודע. עכשיו עוד יסוד אחד. דכל בירור צריך להיות בהפכו. אם אתה מבקש לברר, אם אתה מבקש להעמיד דבר על, על תהרתו, לראות אם פלויני הוא ירא שמיים, אז אתה יכול לבדוק את זה בנגטיב. אתה יכול לבדוק את זה במקום שאתה לא מצפה שיהיה יראת שמיים, איך הוא אז יתנהג. או בכיוון הפוך, פלויני הוא בעל חסד גדול. אתה רוצה לראות איך הוא יתנהג במקום שאתה לא מצפה שיהיה חסד. כי על רקע השחור, הלבן בוהק יותר. כי על רקע המתנגד, אז בא איזו הרגשה יותר בולטת. זה הרי פשוט. והוא מביא דוגמה. ועל כן אברהם הוליד את יצחק. מה אפשר? אנחנו יודעים. הגבוך, זה כבר דיברנו כמה פעמים. כשרב צודק כותב ככה בשטף, אז הגבוך, אנחנו שומעים גם רווחי משנה. אלה תולדות אברהם, אברהם הוליד יצחק. נו, מה יש כאן? הרי כתוב מפורש ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אז מה כתוב לומר אברהם הוליד את יצחק? אז הוא למד פשט שהיה חפצו לברר דהחסד לאברהם היה רק לשם שמי. כשאדם עושה חסד מזולה, איך מסבירים את זה? בפשטס, הוא רחמן, יש לו לב רך, הוא רוצה לגמול עם השני, אז למעשה, בסוף סוף החשבון, למי הוא עושה חסד? לעצמו. כי הוא לא יכול לראות את השני בצרה. אז ממי הוא עושה חסד? אם אנחנו אומרים חסד לאברהם, אם אנחנו אומרים שאברהם הוא המודל של החסד, אז צריך להיות אצל אברהם בדרגה כל כך גבוהה, בשיא כל כך גדול, שגם במקום שהוא לא עושה עם עצמו את הטובה, אלא עושה עם הזולת, אז גם שם החסד בא. הכיצד? הפסולת היא ישמעאל. ישמעאל זה חסד, אבל חסד פסול. חסד. הפסולת היא ישמעאל שיצא ממנו, לא נקרא זרעו, רק ביצחק. נתברר על ידי שהוליד יצחק שנקרא זרעו, שבו גילוי מעמקי ליבו. והוא אדרבה, מידתו בצמצום ופחד לשם שמיים. הרי באיזה מקום זה נראה לנו נוגן? מצד אחד, אברהם חסד, אז לפי מה שאנחנו אומרים, תפוח לא נופל רחוק מן העץ. היה צריך להיות שיצחק הוא גם כתבו לו חסד. ומה אנחנו אומרים אצל יצחק? אנחנו אומרים לולי פחד יצחק, גבורה, יראה. אז איזה שמאהבה יוצאת יראה? יותר מזה, שיא השיאים של אברהם זוהי העקידה. ומה אמרו לאברהם בשיא העקידה? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. הרי היה צריך להיות כתוב אתה ידעתי כי אוהב אתה, כי בעל חסד אתה. אם כאן אישיותו של אברהם הגיעה לכלל השלמתה. הרי לנו פשוט שהשלמתו של אברהם היא לא בתכונה הבסיסית שלו, אלא בדבר הנוגד. נכון הוא שעל רקע הדבר הנוגד התבלט יותר הדבר החיובי של אברהם. אז זה מה שהוא אומר. אני לא הולך פה עד הסוף, אבל בפשטס. אברהם הוא חסד. הפסולת שלו היא ישמעאל. ומהי התקנה המושלמת שלו? זהו יצחק, שהוא פחד. וזה נתברר, וגם החסד שהיה בהתגלות במידת אברהם אבינו עליו השלום, היה גם כן רק לשם שמיים. ולא כאומות העולם ששקועים במידה אחת ואי אפשר להם לשנותה. אבל הוא הרי היה במעמקיו גם מידה ההפכית. ואם היה צריך לשם שמיים, לשמש בה, היה משמש בה, גם כן הוא כמו שהיה בעקידה, והנה הוא רומז לזה כמו שהיה בעקידה. אז זהו יסוד באבות, וכמובן כל אימת שאנחנו נעסוק באבות העולם, אנחנו נצטרך לראות את ה... הכל רואים פה את הדבר הנפלא הזה, את התזה ואת האנטיתזה ואת הסינתזה, ואיך הדברים הללו נבנים לאורך האישים ולאורך היסודות וכו'. Sir. זה, 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 זה היסוד במקום שרב צודק הולך. עכשיו הוא משליך את זה לעניין שאנחנו עומדים. וכן מצינו ברבן גמליאל, שהיה מתיקיפי קמאי. הגמרא בסנהדרין מדברת על צורת ההודעה לגלויות, על העיבור ועל ניסוח כתבי הנשיאות להודיע לגולה על יסודות העיבור. אז הגמרא אומרת רבן גמליאל שהוא התקיף הגדול, הוא התקיף הקדום, הוא הדמות של היהודי הקשוע. איך הוא נשרח? אצל הגויים, מי שעומד בפסגה, אז הוא מדבר על עצמו בלשון רבים. עד היום אפשר לשמוע ואפשר לראות. מרגן תקן, מרמח, הרי אנחנו הולכים, הוא כל כך מכבד שהוא מכבד, הוא מכבד את עצמו, הוא מדבר לעצמו בלשון כבוד. האפיפיור, הוא אף לא נגיד אני, אלא אנחנו, המציס. אנחנו, כן. אז להביא, אז רבן גמליאל, אז זה רבן גמליאל, נדמה לי שגם, נדמה לי, שגם אצל הקיסרים הרומיים, ומי שבקיל באחרונים, דיינו בשייקספיר, יודע שגם הוא מדבר, דיין לי שתן, הקיסר מדבר על עצמו בלשון רבי, אנחנו הולכים. ורבן גמליאל, התקיף, אז הוא כותב, והחלטנו, בית הדין ואנוכי, ושהמגמה מספרת איך הוא ניסח את זה, היינו נער. זה דוגמה של התקיף הקדמון. אז הוא היה לתקיף, אה? והעבירו מפני שלא נהג כבוד בחכמים הגדולים ממנו. כמו שאמרו זה הגמרא בברכות חפכת, אולי, כי רב יהושע היה גדול ממנו, כמו שהוא אמר בעצמו, בראש השונה, רבי בחוכמה. וזה נראה, זה שהוא לא נהג כבוד, כמו שהוא אמר שעמוד על רגליו, כמו שהגמרא, וכאן אני רומז שמי שיערוך מערכה, איך הסיפור האחד בין רבן גמליאל דיבנה וחכמי אותו הדור, לבין רב שמעון מגמליאל והחבורה של הדור ההוא, אז יראה, אז זה היה נראה, אז הזלזול הזה, עמוד על רגליו, כגסות הרוח. משקרה למיטרפסי בעולם הזה, אשר הוא קיבל, והעבירו אותו, זה לא היה הכי סימפטי רב לזר בן עזריה. מה זה שהעבירו אותו? כל זמן שלא נתברר כוונתו, זה לא היה מפני גסות רוחו חס ושלום כלל. כי כך היא אבו עמידה להעניש בעולם הזה, כל זמן שלא נתבררו ונגלו המעמקים בעולם הזה. וזה מה שאנחנו קוראים רווחי משנה. כשמישהו מקבל עונש בעולם הזה, למרות שאחר כך מתברר שכוונתו הייתה לטובה, אבל זה גופי השאלה, מדוע זה התברר רק אחר כך? מפני שהיה צריך איזו שהות בין המעשה לבין הבירור שהיה אחר כך. והעובדה שבנתונים של העולם היה צריך שהות, זה שמטיל קטן, ולכן הוא כאין עונש מקבל. והדוגמה, הגמרא בשבת, הוא כדאשכרה מדוד המלך עליו השלום, אף על פי שאמרו דלא חטא באמת, הרי כתוב כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אז מה הגמרא אומרת? ובחיי שלמה בנו הודיע השם יתברך דנמחת כעבון לגמרי, כי באמת לא חטא כלל. כשביקשו השערים להידבק, או כשהם ביקשו לרוץ את מוחו של שלמה, עד שאמר שלמה, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך, אז ידוע כל שנמחה לעבון. רגע, אם נמחה לעבון, אז למה לא הודיע לו בחייו? למה היה צריך לך כל פרספקטיבה של זמן? הנה הוורט הגדול, הנה ההוכחה החזלית ליסוד שלו. העומק של האדם, זה הרי כל כך יפה. מה עושה הפסיכיאטר? הפסיכיאטר מנסה לדלות, הוא מנסה לשאוף ממעמקי הנבחים שלך, מהו המניע באמת, איפה אתה רוצה את הפרס הזה, איפה אתה רוצה את המטריה הזאת. אז יש דבר עוד יותר, כיוון שהבן הוא הבבוע שלך, אבל הבן הוא הבבוע המתפתח, גם מהבחינה הגנטית, עד שזה יוצא, אז כשזה יוצא, אז זה שפיץ שמשפיץ שלך. אז כדי לעמוד על היסוד שדוד לא חטא, זה היה כל כך עמוק, שרק בימי שלמה אפשר היה, התגלה ידמית שבאמת דוד לא חטא. ומה קרה בזמן שבינתיים? מזמן שהיה נדמה שדוד חוטא, עד שהתברר בימי שלמה, הרי אז מישהו הסתובב עם הרגשה לא טובה, אין לכם נאמן. מכל מקום, כיוון בחייו לא הודיע, עדיין היה צריך לקבל עונש בחייו בעולם הזה על זה. והעונש מידה כנגד מידה. אז אין הכי נאמן. אז בשביל האב האמינה שמשהו לא היה בסדר, אז זה יחסי. כי הבן זה נצח. אז בנצח אתה בסדר גמור, אבל בבחינה של העולם הזה היה... מתי יתברך שכל העולם אומר דוד חטאינו לא לטוב? בימי שלמה. אז הבירור הזה הוא שמראה שהאמת מתבררת רק בפרספקטיבה של זמן. ורבן גמליאל, שחטאו בכבוד, מה חשדו בו? חשדו בו שהוא מעמיד את רבי יהושע הזקן על רגליו, שהוא אומר לו לבוא אליו ביום הכיפר, שכל נהנש בהסרת הכבוד. אז מורידים אותו. ולא ממילא בידי שמיים באיזה סיבה, רק על ידי סנהדרין. עכשיו יש פה עוד איזה רווח מן הצד. איך אנחנו היינו מצפים? רבן גמליאל, לא בסדר, אז מה צריך לעשות? אז צריך שיבואו הרומאים, או צריך שיהיה איזה עונש חיצוני. הראו לו, הנה הסיר אותו. ואילו מה עשו פה? התכנסו הסנהדרין ועשו איזה תוכנית, והחליטו נעברי, והחליטו להעביר אותו. אז הוא אומר, אדרבה, ובזה, כשהעונש הוא בידי אדם, זו הכפרה מיד, כמו כל חייבי ניתות בדין, והנשים בבית דין, ונתכפרים מיד. כיוון שזה היה בידי אדם, אז זה מסגולתו של רבן גמליאל. ולפי שנענש רבן גמליאל בהסרת הכבוד, והוא באמת היה לשמיים, ולא רדף חס ושלום אחר הכבוד, על כן היה עונשו דרך כבוד. ואף של לעיני בני אדם בעולם הזה הוא להפך. אילו הוא עבר דרך מקרה על ידי גזירת מלך או כיוצא, לא היה ביזיון כל כך כמו שהעבירו חכמי ישראל עצמם. אם היו שואלים אותנו, אם היו שואלים את רבן גמליאל, איך אתה מגיע לך מנה? איך אתה מציע לקבל לזה? אז לכאורה, אנחנו היינו מציעים, ננטרל את חכמי ישראל, שלא ירגיש שהם עשו את זה, אלא שמן השמיים, הרומאים, או מישהו חיצוני. אז הוא אומר, זה רק חיצוני. על האמת, למכירי האמת, שגם כל המקרים הוא מהשם יתברך, ולא אביד פוצ'ו בריחו בלו דינה. אבא, זה כבוד יותר, כשלא נמסר למקרים ולספקלטור בעד חטאו, אלא השם יתברך בעצמו על ידי עבדיו שלוחי דרחמנה, עושים לשם שמיים, שהוא כאילו השם יתברך בעצמו העושה. ועל ידי זה גם כן אין רק כלל ומפי עליון לא תצא הרעות חס ושלום. אז קודם כל העובדה שהמאורעות התגלגלו בצורה כזאת שחכמי הסנהדרין הם שהחליטו להעביר את רבן גמליאל, זה חלק מן המעלה המיוחדת שלו. כן, גם שם הוא חזר, והוא חזר לפייס את רבי יהושע, והכיר שלא עשה כרוגן. ומד בתחילה לא נתפייס רבי יהושע, לא שלא רצה למחול על כבודו, גם תחילה לא רבי יהושע עצמו טבע כבודו כלל, וגם חלילה שיחזרים מלמחול. רק עניין פיוסו היה שיחזרו למנותו נשיא, וזה לא היה מוכן. מדוע? כי זה היה בעיניו תחילה כרודף אחר הכבוד, כאשר חשבה הוא תחילה כן. ועל כן לא נתפייס עד שאמר לו עשה בשביל כבוד אבא, גם בשביל כבוד בית הנשיאות, כי אין מתכוון לכבוד עצמו. ובירורו. עכשיו, מה היופי של הדבר? כשאנחנו מדברים מבחינה ספרותית, כשאנחנו מדברים מבחינת המבנה של הסיפור, אז נכון הוא שעצם ההנגדה של שתי המהדורות הללו היא מעניינת ויפה ומאלפת. מה שהוא עומס, שיש תלות בין שני הסיפורים. שהתלות הזאת אומרת, מה שנשאר לנו עוד סתום, מה שנשאר לא מבורר, מה שנשאר עוד בעייתי במהדורה הראשונה, מתברר במהדורה השנייה של רבן גמליאל, של רבן שמעון גמליאל עם רב מאיר. אבל זה לא רק אליבא דרבן שמעון גמליאל ורב מאיר, אלא זה זורק אור גם על המעשה הקודם. ובירורו של רבן גמליאל דיבנה היה בבנו רבן שמעון בן גמליאל, שהוא מגימלן בתנין, כמו שהגמרא אומרת, והוא העיקר, כמו שהגמרא אומרת בפרק הפועלים, שהראה אנוותנותו נגד רב שמעון בן יוחאי, שלא היו יודעים כוחו בדורו כל כך, וזה גם כן הרווחים מן הצד. הגמרא הרי אומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר רב שמעון בן יוחאי, דייני שאני וכוחך מכירים כוחך. אז בכלל לא ידעו מי זה רב שמעון בן יוחאי, כמו שראוי היה לדעת. רק הוא הכיר האמת, אבל רב שמעון גמליאל ידע אם יש איזה. וזהו עיקר העניבות. דעל כן לא חשבו שם הלל שהיה גם כן ענב, וכן משה רבנו עליו השלום שהעיד לתורה על נתנותו מכל האדם. הנה, לכאורה זו שאלה טובה מאוד. הגמרא אומרת, אם אלה נתנים מהם, ומשה רבנו, הרי התורה עצמה הייתה שהוא שיא הענבה. והלל, הלל הזקן, תופסים אותו בערב שבת, ינסה כל אחד לחשוב לעצמו איך הוא היה מגיב במקום הלל. שלא לדבר במצבים הרבה יותר נינוחים על בני אדם מגיבים. כל שכן כאן שבא אחד ושואל אותו, הוא באמצע המקלחת ומתחיל לשאול אותו מה שקוראים קלוץ קשס וכל מיני כאלה דברים, והלל נינוח נשיא ישראל עומד לו כאילו זה שם בשחיית שורנות והוא משאיר תשובות וכל כך נחמד בלי אישור. אז הלל הוא שיא הענבה, למה לא מונים אותו שם? אז הוא אומר, כשהגמרא אומרת פה ענב זה במדרגה מיוחדת במינה. מי שהוא גדול באמת מכל האדם והוא ענב נגד הקטן ממנו, אין זה רבותא כל כך. מדוע? מפני שהוא יודע את שיעור קומתו שלו. הרבותא הוא כשהוא ענב נגד מי שהוא גדול ממנו באמת, ומכל מקום בעולם הזה היה לו כבוד יותר. הוא מכיר האמת להשפיל עצמו נגד מי שהוא שפל באמת נגדו. זה לא לפנים בעולם הזה לבד. הרי רב שמעון בן גמליאל בליבו יודע מה זה רב שמעון בר יוחאי. הוא אומר, אני שועל והוא אריה. הוא מכיר את הפרופורציות. אלא מה? האויר הוא טועה. אז איזו הרגשה טובה. לכאורה צריכים להיות לרגשי נחיתות בפניו. והעולם נותן לי רגשי עליונות, אז האדם צריך להתנשא על הגלים האלה של ההרגשה הגבוהה. ואילו מה רב שמעון גמליאל אומר, האמס הוא אומר, אני הרי יודע באמת, למרות שהעולם נותן לי כבוד, אני יודע שהוא גדול ממני. זהו סימן העניבות הגמור. וכל אני ג' דחשיב שם, יונתן ובן בטרה ורב שמעון גמליאל היו כן, כמה זה מדויק. יונתן בכוח הירושה של שאול מגיע לו המלוכה. אז כשהוא אומר לדוד שאתה מלך ואני משנה, זאת אומרת אני יודע לי מגיע והאוי לא רוצה לתת לי, אבל כיוון שאני מכיר את כוחך אז אני מתפתל לפניך. בני ביתר יושבים בכיסא הנשיאות, בני ביתר מנהיגים את הדור, עד שבא פה אחד הולך חדש ירוק או בלילה בבלי אומר פה ביי רד, והם יורדים מן הכיסא ונותנים לו, כי הם ידעו בליבם מי זה, מי הוא הלל, אבל העולם טעה בהם, העולם חשב שהם המסודרים והם ויתרו על זה, וכיום יצא בזה רבי שמעון גמליאל. ומכל מקום, למרות שהוא היה ענב על האמת, גם הוא דרש והתקין בכבוד הנשיא נגד החכם ואב בדין כדית הסוף הוריות, וזה הגמרא שאנחנו עומדים בה. ורב מאיר ורב נתן חשדו גם כן לבקש בכבודו, וביקשו להעבירו,
כמו שעשו לאביו, ולא עלתה בידם.
הנה דוגמה.
כמעט של... לא, לא, לא מצאתי אף אחד שיבחין בדקות הזאת.
גם אם אני משווה את שני הסיפורים, הרי קרה פה דבר מעניין. רבן גמליאל דיבנה, רבי יהושע ומועצת החכמים שם, הצליחה להעביר אותו. א', להעביר אותו בפועל, התוכנית עזרה, ב', גם אחר כך, אחרי שהוא חזר לנשיאותו, אז שבת של מי הייתה רב לזר בן עזריה, כיוון שאללה לא ירד, זה כבר לא היה כל כך פשוט. ואילו במקרה שלנו הייתה רק הרבה אמינה, וזה לא הצליח, אז לכאורה אין חפיפה גמורה. אז הוא אומר, דווקא כאן בנקודה הזאת, יש קשר בין שני המקרים.
כי הוא לא היה ענבטן במעמקים לבד. כמו רבן גמליאל אביו, כך גלוי מפורש בעניין שאין מקום לחשדו בך. והם שחשדו, איך באמת הם חשדו, היה מצד חיסרון קצת שהיה בהם בזה. כידוע דכל הפוסל במומו פוסל, ואף בגדולי ישראל, ברגע שמוציא אדם מן הרפא דבר פסלות, אז צריך לשאול מאיפה זה נובע. כי אין אדם צדיק בארץ שלא יהיה בו חיסרון כלשהו. ולפי שהם אמרו נהיה בית קילת דידן, ונהיה ביענה אבד ועתת נשיא, נראה מהניסוח הזה שכימנו לגרמי, דיינו לטובת עצמם. ועל כן לא עלתה בידם על ידי זה. על ידי זה חשדו בזה לרב שמעון גמליאל, מכיוון שכאן הייתה נקודה לא כל כך נכונה, ומכל מקום, גם הם חז ושלום שכימנו לגרמי, באמת זה לא היה באמת שהם התכמנו לטובת עצמם. והראיה, רב מאיר שהיה מעורר רצה להושיב לרבי נתן בראש, ואף יש לומר זה היה משום כמה דאבוה, למה הוא עשה אותו שהיה בן ראש גולה גלות ומבית דוד ורב מאיר בן גרים, שוב רווחים מן הצד. בכל מקום כשהעבירו רבן גמליאל ביקשו למנות רב עקיבא, אף זה גם כן היה בן גרים, רק משום דלת לזכות אבות דלמה הנשלה, ורב מאיר משמע ולא חייש לזה. אז לא מצד עצם הדבר שהוא בן גרים, אלא מצד שלא יהיה לו איזה חסינות כזאת, רב מאיר לא היה אכפת לו. וכמו דשם לא רצו למנות רבי יהושע מפני שהיה בעל דבר, וכאן רב מאיר ורב נתן גם כן בעלי דבר, אז למה כאן לא חוששים לזה? משמע, הנה שוב דוגמה של הבדלה בין שני הסיפורים, והם לא חשו לזה, וחשבו את החכמים יסכימו, לפי שהם היו היותר גדולים בתורה מכולם, כמו שאמר רבי יוסי שם תורה מבחוץ, ורב מאיר היה גדול הרבה מחוכמה ורבי נתן, וכמו שאמרו הגמרא בעירובין, דעין בדורו כמותו. אבל לפי שהוא היה מעורר, רב מאיר הוא שהעיר את הדבר הזה, רצה להרחיק עצמותו מן הקיור, ולגבי נפשי גם כן לבד יהיה כנוגע ודורש לכבוד עצמו, לא רצה להיות נשיא עיר, רק אב בית דין. והם ידעו כי באמת הם גדולים מרב שמעון בן גמליאל, אלא שמכל מקום למרית עין, כפי הלשון הנזכר, הניסוח, ואיך הוא אומר, ניסוח חסלי, זוהי עדות לאיזה הבחנה דקה מן הדקה, איך חזל הבחינו בזה. אז כפי הלשון הנזכר כוונתם לגרמי, ועל כן ייכנסו עוד לשעה בהורדת כבוד הקודם, ומכבוד רב שמעון בן גמליאל לא נגרם מאומה.
אז קודם כל הם נכנסו בזה שהוציא אותם מבית המדרש. הוציא אותם מבית המדרש, אף אחד לא קם לכבודם. אז הם... אבל זה לא היה כנס קבוע, כי העובדה היא שמיד החזירו אותם. אבל ואילו רב שמעון בן גמליאל, הנה, אז כשאתה משווה בין שני הסיפורים, אז כשאתה משווה רבן גמליאל דיבנה, אז היה הזמן שרבן גמליאל לא ישב במזרח. במאמר המוסגר, המיילק של רב שמעון גמליאל, שהוא ישב במדרש, הוא לא שיחק ברוגז. אף רב שמעון, אף רבן גמליאל לא מנע את עצמו בית המדרש אפילו שעה אחת. וזה הוא הוכיח את זה. אבל על כל פנים הורידו אותו. ורב שמעון גמליאל תפס פיקוד ואמר, מה? רוצים אוקציה? בבקשה אוקציה. עכשיו אתם תקבלו אוקציה.
אז רב שמעון גמליאל, אז הסיפור הוא לא שווה. מדוע? כי אצלו כבר היה מבורר. ואיפה היה מבורר? מכוח אביו. שאינו רודף אחר הכבוד כלל. זאת אומרת, מה שרב שמעון בן גמליאל זכה למה שהוא זכה, זה מפני שהיה לו אבא כזה. מפני שהוא בנה את עולמו הפנימי על סמך המבחן, על סמך ההתמודדות של רבן גמליאל. אלא מה? לרבן גמליאל לא היה תקדים. אז ממילא אצלו היה עוד איזה צ'פקלץ, זה לא היה לגמרי בסדר. אבל רב שמעון גמליאל היה לו כבר את הסיפור של האבא, אז הנה התפוח. אז התפוח הזה בסדר, והוא מעיד על העץ שהוא בסדר. וכן רבי, בנו של רב שמעון גמליאל, בן בנו דה רבן גמליאל, החזיק בענווה. וכמו שאמרו בסוף סוטה דמי שמת בטלה ענווה, ובסוף הוריות אפילו רבי עידן נתנה, משמע הוא היה ענב יותר מאביו. אז הוא הולך לקו יותר מזה. נו, מה הפלא? אם יש סבא כמו רבן גמליאל הענב, אם יש אבא כמו רבן שמעון גמליאל שמציאותו של האבא הזה מתבטאת אצל הבן הזה, אז כשזה בא ללכת, אז זה ענבה נטו. ומכל מקום, למרות שהוא כזה ענב, גם הוא הזהיר לבנו, בגמרא בכתובות, נהוג נשיאותך ברמה. ולמה על התקיפה הזאת לא מצאנו מי שיער, גייבר, לא מצאנו מי שיערער על ההנהגה הזאת של רבי? לפי שכבר מתברר בענבה, ידוע כל כי אין כוונתו בשביל כבוד עצמו כלל, רק לשם שמיים ולא חי שלי, אף אחד לא אלה בדעתו שרבי, וזה הוא מתרץ, למה אין סיפור שלישי? למה בכל עשרות השנים שרבי נהג נשיאותו לא שמענו איזה צ'פקלה, לא שמענו שמישהו, יש אצל רב פנחס בן יאיר, בעזרת השם עוד נרגיע לזה, אבל כשהיה מישהו אז רבי שאל, מי זה בא לרדותינו בתוך ביתנו? לא שמענו שמישהו ניסה להערר על זה, כי אצל רבי זה כבר עבר את כל הסלקציה. תפארת, הנה הסינתזה, הנה הדבר שאף אחד לא יתפוס אותו בו, כי סבא כזה ואבא כזה, אז הענבה מגיעה כולה כשהיא מזוככת. ועל ידי רב שמעון גמליאל נתבררו גם מעמקי הלב דרבן גמליאל, כי היה באמת מלא ענבה ולא כיוון לכבודו כלל. ועוד שאמרו, תחזה, מה בין תקיף הקדמי לביטאי הבטאי, שהיה ענב עוד יותר מבנו, אלא זה עוד לא יתברר. ועל כן נשארה שלשלת נשיאותו לזרעו, עד שבטלה נשיאות מישראל. ומה שהעבירו את הזקן היה רק הדרגיע. וכן כל הבירורים הוא על ידי הבנים, כאשר הם מתכלית השלמות באותו עניין שהיה חיסרון באב. דהיינו, אנחנו רואים את המפעל משותף. בספר אחר כתב אותו סגנון, ברור כל מידה הוא בהפך, כי אין לך שום מידה שאין בצד שראוי להשתמש להפך, והמידות הם חלוקים בנפשות מתולדתן, שיש שהוא בטבעו רחמן וברורו להתאחזר על המלאק, שאול, וכדומה מסוני השם, וכמו שאמרו, כל המרחם על האכזרים, בסוף נעשה האכזר על הרחמנים. מדוע? כי רחמנות זו היא אישית, היא חולשה, זו אכזריות ובאמת. ומי שמרחם רק מצד טבע תולדתו ולא רק לשם שמיים, הוא מרחם גם במקום הראוי להתאכזר, ובזה עבירה גוררת עבירה, וסופו להתברר להפך חס ושלום, שהוא רק רחמן במקום שאין צריך, ובמקום שצריך הוא מתאכזר. אבל שלמות המידות, אף שנטועים פה בטבע, לא ישתמש בהם מצד טבעו לבד, רק לשם שמיים לעשות כרצון השם להתברך, וכשמתאכזר במקום שאין רצון השם מתברך לרחם, זהו הרחמן האמיתי, שזה רחמנות על האמת, והנאה להם והנאה לעולם להתאכזר עליהם. ועל ידי דקרני רשעים מגדיה, תרוממנה קרנות צדיק, וכל שפע וברכה מתרבה בעולם על ידי זה. וכיוצא בו, בכל המידות כגון ענווה, יש גם פעמים שצריך להשתמש בהפך, וכמו שאמרו בסודתה, ושם תמן דלת. מראה שם מחלקת שם טוב, נחלק את חרמות נידויים לתלמידי חכמים שיש בהם גסות הרוח ולא ראוי כך להתנהג, ובאותה אמת מידה על תלמיד חכם שאיננו יודע להגן על כבוד התורה במקום שראוי. ורב שמעון בן גמליאל, שנשתבח בענווה שהוא המשובח בן ג' המתנים, תיקן ברייתא לכבודו. בימי רב שמעון בן גמליאל נשנית משנה זו נגד רב מאיר ורבי נתן בסוף הוריון, והם חשבו לגאות, ואילו היה כן, אם זה היה באמס, הוכחה הגיונית, היה עולה בידם מה שביקשו להשפיל כבודו. מדוע? הרי גמרא מפורשת, לכל הרודף אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנו. ואם רב שמעון מגמי היה רודף אחרי הגדולה, למה באמת היא לא ברחה ממנו? הרי הייתה צריכה באמת לברוח. אבל הוא נתברר אז בשלמות ותענותו. אז נתברר, כי לא קיבל שום גאות כלל מזה. כי הכבוד הוא מה שתיקן מה שראוי על פי הלכה לנשיא. ונקבעה הלכה כדבריו. ואין בזה להתגאות מה שהשם יתברך חולה כבוד לנשיא. הוא לא ירגיש שזה נגע אליו. הוא ירגיש שזה חיצוני. המשנה באבות, פרק ו', כל הלומד תורה לשמה, מה כתוב שם? ומלבשתו ענווה. הוא לובש ענווה. אז הביטוי הנפלא הזה, ללבוש ענווה, הרי הוא מעיד כמה וכמה הסתכלויות עמוקות בחז"ל. ללבוש דבר זה לא להיות אתה, זה להיות חיצוני לך. אלא אני לצורך זה צריך ללבוש, אחד לובש את הגלימה, אחד לובש את הקטע, אחד לובש את ההופעה המלכותית שלו, אז מה? אז הוא חושב שזה הוא? ומלבשתו ענווה, הוא ירגיש שמשהו, הוא לובש את הדברים האלה, זה מתוך הענווה שיש פה. והוא זכה בה מאבותיו, והבן קודם לכל אדם, ויורש גדולת אביו, ולא נתרומם ליבו כלל על ידי זה. ובזה נתברר שלמות ענוותנותו, ועל כן עזרו השם יתברך להדיל כבודו עוד יותר. וכאן הוא שוב אומר להבדלים שבין הסיפור עם רבן גמליאל ביבנה. הרי אצל רבן גמליאל אביו, אז הייתה איזו הורדה, וההורדה הזאת הייתה קבועה, שבת של מי הייתה? לגבי רב לזר בן עזריה. ואילו כאן, אז הגדילו כבודו עוד יותר, כי מידת הבורח מהגדולה, אז הגדולה רודפת אחריו. מה היא רדפה אחריו? עדיהם נדחו מבית המדרש, ורבי נתן הוצרח לפייסו, וכאן רבי דן ותן היה, כמו שאמרו בסוף ראיות, וסוף סודה, ציבה לדינו בכתובות, נהוג נשיאותך ברבה, וזרוק מהרב התלמידים. אז יש פה הדגשה מיוחדת של ההבדלים בין שני הסיפורים. אלא באותה ברייתא, באבות פרק ו', כל הלומד תורה לשמע זוכה לדברים הרבה, אז יש ברוח החיים של רב חיים מוולוז'ין הדגשה, ומלבשתו ענווה. למה זה מופיע בלשון לבוש? והיא זה כלבוש הדגשות הנוספות, שאי אפשר בלתו. הוא מביא את הגמרא בשבת. הגמרא בשבת דנה על ההבדל בין גלימה לבין לבוש. למה זה קוראים לזה גלימה? שנעשה בו כגולם. צריך להסביר כך בעקבות רש"י שם, כשאחד לובש גלימה, איזה מין סרי כזה, איזה מין מעיל חיצוני, אז הוא לא מראה את האיברים המכותבים. מעצם הגדרתו הוא גלום, הוא עטוף. לעומת הלבוש, לא בושה, פירוש. אז רב חיים אומר פשט ברמב"ם הזה, בגמרא הזאת. כי גלימה הוא הבגד העליון שהוא מתכסה בו, ואינו ניכר חיתוך האיברים, ולכן נעשה בו בגולם. אז הוא אינו בתמידות על גופו. אדם לובש גלימה כשהולך בשור, או כשיושב בין בני אדם מכובדים שלא בביתו, אבל בביתו ובפני בני ביתו מסירו. מה שאין כן לבוש, בושה לבושה, שאב לפני בני ביתו אינו מסירו. לזה אמרו ומלבשתו ענווה, שמידת ענווה צריכה להיות עליו בתמידות, כמו הלבוש שלא יסיר עד לפני בני הבית. ענווה ילבש וילבשהו. אז יש פה עוד אריכות, הוא מציין גם לנפש החי.
לבוש מתאימים לפי הצורך. לבוש מתאימים שזה יהיה לפי הנסיבות. קר, חם, בנסיבות כאלה, בנסיבות כאלה. ומלבשתו ענבה. הענבה צריך ללבוש. צריך שזה יהיה בחיתוך האיברים, שצריך שיהיה בהתאם לנסיבות. שמענו פשט חדש בענבה של רב שמעון מגמליאל. רב שמעון מגמליאל ידע איזה מדים ללבוש. מנדה לבש מדה. שום הגמרא שם בברכות על רבן גמליאל, מי שלבש מדים. אז רב שמעון מגמליאל, הבן המברר, הוא יודע. הוא יודע את סוד ההופעה, את סוד הלבוש. יש לפעמים שהוא לובש בגדים של תקיף, של נשיא, שהוא מוציא את רבן מאיר ורבי נתן, ויש שהוא לובש את הבגדים האמיתיים האלה, שהם מדודים על פי הענבה הפנימית שלו. כשכבוד התורה, כשכבוד התורה יתולל באפר, נפשי עוללה מכל בני, כשאמר רב שמעון גם יש לנו פסוק באיכה, כשכבוד התורה הושפל עד אפר על ידי הרומים, אז במסגרת השיקום שרב שמעון גמליאל משקם את התורה, הוא גם הולך בדרך הדקיקה והקשה הזאת. מצד אחד הענווה האישית, מצד אחד הצניעות הפנימית שהיא פשוט לבושה בו והיא מדודה עליו, ומצד שני איזה בגדים הוא לובש, איזה הופעה כשצריך על כבוד התורה. מה שעולה מתוך הדברים הללו שזה מסורת בית אבא, מסורת בית אבא שזורק אתו גם על מה שהיה וגם על מה שיהיה, ולא רק על רב שמעון גמליאל אלא גם על רבי, דהיינו הנהגה, הנהגה.